שלום וברכה ובוקר טוב. פרק ב' בספר יהושע, פסוק א'. אנחנו עוברים מהקבלת סמכותו של יהושע לפעולה הממשית. הפעולה הממשית, שילוח המרגלים, לפי חז"ל התרחשה שלושה ימים לפני כן. זאת אומרת, לפני מעבר הירדן, לפני שהחליטו, לפני ההתקרבות אל הירדן, כבר שלח יהושע שלושה אנשים, ומה הוא רצה מהשילוח הזה? וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש, למור, לכו, ראו את הארץ ותריחו, וילכו, ויבואו, בית אישה זונה, ושמה רחב, וישכבו שמה. אז יש פה הרבה מה לדבר. קודם כל, בשביל מה הוא שולח מרגלים? הרי יהושע בעצמו היה מן המרגלים, והוא ראה איזה בעיות זה עשה. אז מה פתאום הוא עוד פעם שולח מרגלים? דבר נוסף, אחד משני המרגלים שהוא שולח, לפי חז"ל היה כלב, השני היה פנחס, האחד היה כלב, גם הוא היה מן המרגלים, וגם הוא ידע איזה בעיות זה עושה. אז מה פתאום? זאת אומרת שהבנת את השאלה ששאלתי. כן, יפה. זה טוב מאוד. ואז השאלה היא, למה יהושע שולח בכל זאת מרגלים? דבר נוסף, אפשר להגיד שבסדר, אז שולחים מרגלים כדי לדעת איך נכנסים לעיר, מה מצב הביצורים, כמה כוחות יש וכדומה, שזה מדרכם של לוחמים. אתה שולח אנשים. אבל הבעיה היא שכשהם חוזרים, הם בכלל לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על מצב הרוח. סך הכל של אנשי הארץ, שנמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. אז בעצם זה רק בא לתת קצת יותר מוטיבציה ללוחמים. זה אפשר לומר. אבל יכול להיות שבכלל הכוונה היא בכלל לבדוק האם הלקחים מפרשת המרגלים נלמדו כראוי. זאת אומרת, האם הרי המרגלים היו בעלי גאווה. הם אמרו לפי הזוהר שהם לא רוצים שיחליפו אותם בהנהגה, כי משה ימנה ראשים אחרים, אז עומד מפני גאוותם. אז כאן יהושע בוחן את הענווה. אנחנו נראה איך, כן? הוא שולח אותם חרש. מה זה חרש? הם התחפשו, כן, ככה מובא בחז"ל, או שהם היו כדרים, אמרו, הם באו למכור כדרות, או שהם באו כנגרים, שהמילה חרש, אפשר להבין לזה גם מלשון חרס או מלשון חרש. על כל פנים הם התחפשו, ולכן הראו את עצמם כאנשים פשוטים. ולראות את עצמו כאנשים פשוטים, יש בזה מעלה. דבר נוסף, הוא שולח אותם מן השיטים. השיטים, המקום שבו נעשה החטא של בעל פאור ובנות מדיין. אז צריך לבדוק האם הם תקנו גם את זה. לכן לא במקרה הם הולכים בית אישה זונה, ששם יש סכנת התאווה, ודווקא הם אינם נכשלים, לא רק שלא נכשלים, אלא מזה מוצאים תיקון גדול כפי שאנחנו נראה. אז זאת אומרת שיהושע בן נון שולח מן השיטים. השיטים המקום הנמוך ביותר בעולם, גם מבחינה גיאוגרפית, זה ליד ים המלח, וגם מהבחינה המוסרית. זה סדום, אזור סדום ועמורה, והמקום שבו היה חטא של בעל פאור ובנות מדיין, מקום נמוך. והמגמה של עם ישראל כשהוא כובש את הארץ זה לתקן את הכל. כן, יש אפילו מסורת מהגאונים שאומרת שעלינו לשבח לאדון הכל, נאמר על ידי יהושע בן נון באותה השעה. עכשיו, מה זה בא לומר? יש פסוק, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. נחל השיטים, כלומר שגם התכנים היותר נמוכים עתידים להתעלות ולהיטהר. אז מה שיהושע רוצה להתחיל, זה התיקון כבר של השיטים. שניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו, ראו את הארץ. מה זה ראו את הארץ? ראו איך היא נראית גם מבחינת היכולת, כלומר מה המסלול שבו צריך ללכת כדי להיכנס, יש לציין אגב שהאזור הזה של יריחו הוא אזור מדברי, לעומת עבר הירדן המזרחי שדווקא באזור הזה הוא פורה. כלומר, יש, אני יכולה להיות אכזבה, הרי כשמשה שלח את המרגלים מן המדבר, הוא שלח אותם ממקום צחיח אל מקום פורה, ואילו כאן הוא שולח אותם ממקום פורה אל מקום צחיח. וזה בא לבחון גם כן את השאלה אם הם תקנו את ההסתכלות שהייתה למרגלים אז או לא. ראו את הארץ ואת יריחו. יריחו היא המקום המנעולה של ארץ ישראל, אמרו חז"ל. מה זה מנעולה של ארץ ישראל? אם אתה כובש את יריחו, אתה יכול כבר להיכנס אל כל מקום. אבל צריך להתחיל עם יריחו. עכשיו, יריחו היא העיר הקדומה ביותר בעולם. לפי ההיסטוריונים והארכיאולוגים, זאת העיר העתיקה ביותר בעולם. הרבה יותר מירושלים. ירושלים נהייתה הרבה יותר מאוחר. יש ביריחו חומות עתיקות מאוד, פרה-היסטוריות ממש. כלומר, זה כן, ראשית ההתיישבות של האדם. כלומר, הקעת השורשים המקורית היא שם. לכן אין פלא שהיא מנעולה של ארץ ישראל. גם מבחינה טקטונית, הלוחות הטקטונים נפגשים ביריחו, כך שאפשר לומר שזה מנעולה גם מהבחינה הפיזית. במגילה לא הוזכרה יריחו אפילו פעם אחת. לא מוזכר יריחו. בתלמוד? נו, בתלמוד מוזכרת יריחו בהרבה מאוד מקומות. כן, זה נכון. אבל מקופת חומה בימות יהושע זה לא נאמר על יריחו, זה נאמר על הרבה ערים. אז כך ש... לא, 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 לא קבע, לא קבע, לא נכון. וילכו, ויבואו בתשעה זונה, ושמה רחב וישכבו שם. קודם כל, הפגישה הראשונה עם ארץ ישראל היא דרך אישיות ירודה. כן, כלומר, אישה כזאת שזה המקצוע שלה, חזל אומרים שהיא זנתה 40 שנה, הייתה בת 10 כשיצאו ישראל ממצרים, ובמשך 40 שנה היא נופלת לזנות. אז זה לא סתם, זה קצת מעורר תמיהה, וכאן זה בעצם בא לומר מהו הניסיון של ארץ ישראל. כתוב, ושמה רחב. שחזל אומרים שהייתה מזנה בשמה. כלומר, הרוחב מזנה. ברגע שמגיעים ממקום צר אל מקום רחב, כאן הסכנה של הנפילה, ולכן הכתוב כאן מדגיש, ושמה רחב. עכשיו, למה הולכים למקום כזה דווקא? מבחינה אסטרטגית פשוטה, זה מקום שיש בו הרבה העוברים ושווים. היא יודעת הכל על כולם. כן, חזל אפילו אומרים, שהיא זנתה עם כל מלכי כנען, אז היא באמת מכירה גם את הפוליטיקה של כנען. אבל היה אפשר לומר, אם הכניסה לארץ ישראל, הרוחב גורם לזנות, וזה מה שכתוב, ופחד ורחב לבבך, אז אולי כדאי לא להיכנס לארץ ישראל, כי לפי זה יוצא שהנפילה המוסרית כתובה מראש. על זה אומר הרב קוק, צריך סבלנות. סבלנות עד ימי שלמה. כלומר, זה מתחיל מרחב הזונה, ממשיך ב, אז תבונה שתיים נשים זונות לפני המלך ותעמודנה לפניו, ואז דווקא מתוך המצב הירוד הזה יצא קידוש השם הגדול של חוכמתו של שלמה, שהשפיע לכל העולם, עד כדי כך שמלכת שבא מגיע כדי לשמוע את חוכמת שלמה. אז יש תהליכים שהם ארוכים, הכניסה לארץ היא על דעת זה שתהיה ירידה מוסרית. והירידה המוסרית הזאת היא רצויה לפני ההשגחה, כמובן שלהלכה יש הבדל בין לכתחילה ובדיעבד, אבל זה לא כל כך משנה, כי אנחנו מדברים על התוכנית האלוהית הכוללת. ושמה רחב, הישכבו שם. עכשיו, חז"ל אומרים גם שרחב נישאה ליהושע בן נון. זאת אומרת שהיא כביכול הנצר הנקבי של ממלכת כנען, והעברת המלכות נעשית על ידי הנצר הנקבי האחרון אל המלך החדש. כפי שראינו בהרבה מאוד דוגמאות, למשל אצל ושתי הנכדה של נבוכדנצר, שנהיית אשתו של אחשוורוש. רבי חנניה